והנה קהל קדוש, אנחנו בדף צדיק משהו. כן, צדיק זין עמוד א'. ממש בתחילת העמוד. צדיק זין עמוד א', אמר לה. אז הוא ענה לו. מה זה הוא ענה לו? זה, אם אני לא טועה, זה רב נחמן שאל את רבי יצחק. מתי בא בר נפלה, בין הנפלים, שזה המשיח. הסברנו את המשמעות הרחבה של המושג בין נפלים. מדוע המשיח הוא בין נפלים, הוא כמין תוצר של כל ההפלות המשיחיות, זה לא יעזור לך כרך א' בכלל. אבל יש עוד מסכתות סנהדרין פה, לא? או שזהו נגמר? הנה, לא. יש מסכת סנהדרין שם? לא יודע, לא יודע. טוב, על כל פנים, הוא שואל אותו מתי יבוא המשיח. מה משמעות השאלה מתי יבוא המשיח? זה לפעמים, זה שאלה שיכולה להיות לה כמה משמעויות. המשמעות האחת היא מה התאריך. זה להתכונן, לקנות בגדים חדשים, לכבוד זה שהמשיח בא, ועוד כל מיני דברים כאלה. אבל נראה, גם מתוך התשובה שהוא מקבל, שהמשמעות היא אחרת לגמרי. מה האופי של הזמן שבו המשיח בא? זה הכוונה. כלומר, מה זה התקופה הזאת? מה התוכן שלה? זה המשמעות, אימת את בר נפלה. אמר לי, ואז עונה לו, הכי אמר, מה הבעיה? דף צדיק זין. אמר לי. למעלה, למעלה. זה בתחילת העמוד. לא, זה כבר ראינו. אני אמרתי צדיק זין עמוד א', מה אתה אמר לו צדיק ו' עמוד ב'? למה? למה? אמר לי, אז הוא ענה לו. הכי אמר רבי יוחנן. כלומר, רבי יצחק היה מארץ ישראל. רב נחמן הוא מבבל. בבבל אין מסורות כל כך על אסקטולוגיה, מה שנקרא, על אחרית הימים, על סדרי גאולה. המסורות על העניינים האלה באות מארץ ישראל. לכן הוא שואל את רבי יצחק. רבי יצחק מפה יודע? מרבי יוחנן. למה רבי יוחנן? רבי יוחנן הוא בעצם מרא דארעא דישראל. כלומר, הוא האישיות המרכזית בארץ ישראל בתקופת התלמוד, ולכן הוא הסמכות העליונה. אמר לי, הכי אמר רבי יוחנן, דור שבן דוד בא בו. תלמידי חכמים מתמעטים, והשאר עיניהם קלות ביגון והנחה, וצרות רבות וגזרות קשות מתחדשות, עד שהראשונה פקודה שנהיה ממהרת לבוא. ומן אחרות, מה שאומר רבי יוחנן, יהיה רע. בזמן רבי יוחנן? כן, בימי רבי יוחנן התקופה הייתה קשה, זה נכון, אבל יש מדרגות בקשה. זאת אומרת, היה הרבה יותר קשה, שני דורות לפני רבי יוחנן. היה אז מרד בר כוכבא, שבו נהרגו, יש מחלוקת, עם חצי מיליון או מיליון יהודים. כן? מה?
אבל הייתה, אם הייתה מלחמה, אנשים עוד לא ידעו לאן זה הולך.
כן, בימי רבי יוחנן אין מלחמות.
המצב שהתחילו להתמעט מישראל, אנשים פשוט מאוד עזבו אותה.
נכון, מישראל עזבו אותה, ישראל זה שם של עם.
לא, אני מדבר, היהודים בישראל עזבו אותה.
מה זה בישראל? עוד לא הייתה מדינת ישראל.
לא מדינת ישראל בגליל.
אז אתה מכוון בארץ ישראל.
בארץ ישראל.
כן, בישראל זה ביטוי מודרני.
לא.
כשאומרים, אני עליתי לישראל או באתי מישראל, זה ביטוי מודרני, שקיים מאז שקיימת המדינה. ארץ ישראל, לזה התכוונת. בסדר, עכשיו אני יודע. אז אתה אומר שכן, בימי רבי יוחנן הייתה ההתחלה של התמעטות היישוב, צרות וכל מיני גזרות. אבל כשאנחנו רואים את המצב שרבי יוחנן מתאר, זה לא זה הרבה יותר קיצוני. כלומר, אולי השלב, החלק הראשון של דברי רבי יוחנן. כן, דור שבן דוד בא בו, תלמידי חכמים מתמעטים. למה בעצם? למה תלמידי חכמים מתמעטים בדור שבא בן דוד? יש פחות. יש פחות חכמים. כן? מה זה? הם מפריעים למשיח. תסביר. לא, אתה זרקת משהו, זה לא סתם. אתה זורק משהו. זה מפריע למשיח, הרבנים, למה? מה, מה, הרבנים לא רוצים משיח? זה שאלה מעניינת. כן, אבל המשיח עוד לא בא, אז למה אתם איתך מתמעטים?
הדור של המשיח אפילו מתנגדים, כמו שהיה בדור שלנו.
כן, זה מעניין מה שאתה אומר. אני רוצה קצת יותר להרחיב בזה, כן? יש לך רעיון? סיפוק. אתה אומר, יש רבנים, אז אנשים מבסוטים. אין רבנים, רוצים משיח. רעיון יפה. כלומר, צריך ליצור את הצמה. כן? מה עוד? יש לך עוד איזה רעיון? כן, רצה להגיד משהו. שהחכמים בעצמם הם קטנים. זה ההמשך, מה שכתוב, והשאר עיניהם קלות. כן. מה? אני אגיד לכם, פשוט מאוד. תלמידי חכמים. למה יש תלמידי חכמים בכלל? כי אנשים רוצים שיהיו תלמידי חכמים. אז יש חינוך, מלמדים תורה, אנשים באים, משתדלים. אם המטרה בחברה היא להיות תלמיד חכם, אז יהיו תלמידי חכמים. אין מטרה כזאת, אז אין. זאת אומרת שזה דור חילוני. זאת המשמעות. כלומר, הדור שבא בו בן דוד, הוא דור שבו התורה יורדת מקרנה. מעניין למה. כן, זה אומר, אבל אולי קצת קשור למה שאמרת, שתורה חדשה צריכה לצמוח. יש לנו במדרשים מושג של תורתו של משיח. אז תורתו של משיח, איך אומר המדרש רבה? בקהלת רבה. כל התורה שבעולם הזה, אני הולך להגיד דברים חריפים, אז אם יש פה מישהו רגיש, זה הזמן לצאת. כל התורה שבעולם הזה, הבל היא. לפני תורתו של משיח.
זה נשמע קצת כמו...
הנוצרים. כן, הנוצרים, כן, ברור. זאת אומרת שמה שאמרו הדתות המתחרות בנו, הנצרות והאסלאם, שהתורה בטלה, זה בא מאינטואיציה כזאת. זה בא מאינטואיציה שיש גבול לתורה של העולם הזה, והטעות שלהם זה שהם חושבים בעולם הזה לבטל את התורה. בסדר? עכשיו, מה שאין כן, אנחנו אומרים לא, תורה זה שייך לעולם הזה. תורה אתה לא מבטל. אלא מה? יש תורה עוד יותר גדולה. היא הולכת ומתחדשת. כיוון שהיא הולכת ומתחדשת, אגב, זה לא תורה אחרת. זה אותה תורה. אבל עם עומקים שלא הכרנו עד עכשיו. צדדים פנימיים מאוד של התורה שמתגלים, והם הופכים להיות העיקר. וכל התורה שאנחנו מכירים עכשיו זה רק הכנה. אביא לכם דוגמה. יש תחום בתורה שנקרא הלכה. מכירים את זה? מה זה הלכה? זה מה שצריך לעשות, נכון? יש לך ספר, שולחן ערוך, אומר לך, זה מה שצריך לעשות. אבל למה צריך לעשות את זה? למה התורה רוצה שאני אעשה? יש טעם, נכון? כלומר, קיום ההלכות זה מה שמביא אותי לדעת השם. אז המטרה היא לא הלכות. המטרה היא דעת השם. עכשיו, יכול להיות שאדם יאמר, דעת השם, אל דבר איתי מילים גבוהות, אני יודע רק הלכה. זה מה שאני יודע. אם זה כל מה שאתה יודע, אז כל העולם שלך הופך להיות עולם של הלכות בלבד. ואז לעומת תורתו של משיח, תורה כזאת היא הבל. מובן? זאת אומרת שאי אפשר להגיע לתורתו של משיח אם לא מקיימים את ההלכה. אבל ההלכה איננה המטרה. אז זה מה ש... לכן יש בין... דור שבן דוד בא בו, תלמידי חכמים מתמעטים, הכוח לרכז את החיים מסביב לתלמידי חכמים, והכוח הזה הולך ומתמעט. בגלל שמשהו גדול יותר מופיע. זה קצת מה שרצית לומר, מפריע למשיח. אבל הביטוי המעשי זה מרידה. מרידה בתורה, מה שנקרא חילונות, או בשפה שרואים בהמשך, חוצפה דעקבתא דמשיחא. כן, מה אתה אומר?
ידיעת השם, שאנחנו צריכים פחות
נגיד ככה, אם כולם מגיעים לדעת השם, הלוואי. אבל בלי תלמידי חכמים, איך תגיע? כן, אנחנו זקוקים לתלמידי חכמים, אבל צריכים תלמידי חכמים מסוג אחר. כן, אני אסביר מה, למה הכוונה. כשבזמן הגלות, בזמן הגלות יש לנו תלמידי חכמים שמצילים את המצב. אתה אומר, העולם רע, חושך גדול, אבל יש נקודות אור. זה תלמיד חכמים. כל תלמיד חכם הוא מנורה. הוא נורה חשמלית גבוהה שמאירה את החושך של הגלות. פתאום מגיע האור הגדול של הגאולה. אז האורות פחות משמעותיים. זה בספר במדבר, בפרשת חוקת. יש ביטוי כזה, וישלח משה מלאכים אל מלך אדום. כתוב, נכון? כה אמר אחיך ישראל, וישלח משה מלאכים. מלך אדום עונה מה שעונה, אחר כך הוא מגיע לארץ סיחון, וישלח ישראל מלאכים אל סיחון. מי זה הישראל הזה ששלח מלאכים לסיחון? זה משה בעצמו, איך אתה יודע? כי כתוב בספר דברים, כשמשה חוזר על הסיפור, הוא אומר, ואשלח מלאכים אל סיחון. ובספר שופטים, כשיפתח מדבר עם מלך עמון, שולח לו מסר, הוא אומר, וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום. אומר רשי, מקראות אלה מלמדים אחד על השני, שישראל הוא משה, ומשה הוא ישראל. שנשיא הדור הוא כל הדור, שהנשיא הוא הכל. עד כאן דברי רשי. בסדר? סגנון מהר"ל חב"ד כזה. כן? שנשיא הדור הוא כל הדור, כי הנשיא, שהנשיא הוא הכל. עכשיו אני מבין למה התורה אומרת לפעמים משה, לפעמים ישראל, כי משה, ישראל זה אותו דבר. אבל אז חוזרת שאלה חדשה. למה כש... נשלחו מלאכים אל מלך אדום, התורה העדיפה לומר משה. וכאשר נשלחו מלאכים אל מלך אל סיחון, התורה מעדיפה לומר ישראל, אם זה אותו הדבר. מובן את השאלה שלי? רוצים תשובה? כן. התשובה היא פשוטה מאוד. כשמשה שולח מלאכים אל מלך אדום, זה במדבר, בגלות. בגלות יש אבלתה של התפקיד של המנהיג. הוא המרכז, הוא מושיע. כן, דרכו הכל נעשה. אבל ארץ סיחון זה חלק מארץ ישראל. כאן הצורה הפרטית של משה מתבטלת לעומת צורת הכלל. ואז יש צורך בהשתנות של האופי של החכמים. הם צריכים להפוך מפרטיים לכלליים. וזה לא תמיד קל. לא כל אדם רוצה לעבור שינוי. ולכן במעבר מגלות לגאולה, תלמידי חכמים נמצאים בסכנה. לכן, יש תפילה על הצדיקים. איפה התפילה הזאת? ב-18. איפה ב-18 אנחנו מתפללים על הצדיקים? באמצע הברכות על הגאולה. תקע בשופר גדול, השיבה שופטנו, בוני ירושלים, צמח דוד. פתאום, באמצע, יש לך תפילה על הצדיקים. מעניין, למה דווקא שם? המינים זה נוסף מאוחר יותר. בגלל הצדיקים הוסיפו את המינים. אבל קודם כל הצדיקים, זה היה קודם. הצדיקים הופיעים באמצע תהליך הגאולה, כי אז צריך להתפלל עליהם, כי הם בסכנה. בדיוק במעבר הזה, בין ההנהגה של צדיק כפרט שמאיר, להנהגה של צדיק המתבטל לכלל. יש כשיצאו ממצרים, עברו את ים סוף, ואז שרו שירה, נכון? אז ישיר, מי? משה, ובעקבות כך, בני ישראל. מגיעים קרוב לארץ ישראל, אז ישיר, ישראל. עלי באר, אנולה, מי עשה את הבאר הזאת? משה, באר הפרו השרים. קראו הנדיבי העם, במחוקק במשענותם, מי זה מחוקק? זה משה. ואף על פי שמשה הוא זה שעשה את הבאר, בכל זאת, הכתוב אומר, אז ישיר ישראל. מסביר הגאון מווילנה, כי אז משה מתחיל להיעלם. כן, בבקשה. כן.
גם מברכים את החכמים.
כן,
כן, כן. אם זה מעגן על זה, למה בסדר?
כן, כל חכמי ישראל. מה, אתה לא רוצה להתפלל על חכמי ישראל? הם ונשיהם ובניהם תלמידיהם. למה לא? אנחנו אוהבים את חכמי ישראל. מה? למה לומר את זה בתפילת החודש? בברכת החודש אצל הספרדים? כנראה, אני יודע, זה אף פעם לא... יש כמה דברים שצריכים חיזוק, נכון? תלמוד תורה צריך חיזוק. כן, בבקשה.
מה הפעם? אתה רואה שבמעבר בין גלות לגאולה, פליטים צריכים לעבור שינוי. לפי דברי רבי יוחנן, הדור נמצא במצב מאוד בעייתי בתקופה.
נכון, ולכן תלמידי חכמים מתמעטים, זה מה שאומר רבי יוחנן.
אוקיי, אבל אתה רואה שהם צריכים לעבור שינוי, זאת אומרת, הם נמצאים כלפי מי התבטלו, כלפי דור שמתנהג ככה.
נכון. הם צריכים להתבטל לדור שמתנהג ככה וככה. למה? כי זה דור שמביא גאולה. כלומר, הדור של הגאולה, בחיצוניותו הוא גרוע מאוד, בפנימיותו הוא קדוש מאוד. כן, כך אומר הזוהר, שהוא ביש מלגב ותו מלגב. ביש מלבר, תו מלגב. זאת אומרת, מבפנים הוא טוב, מבחוץ הוא רע. כלומר, אתה יושב כמו איזה פרי. אתה חושב פרי מתוק מאוד מבפנים, עם קוצים מבחוץ. זהו, אז הזוהר אומר שכדי ללמוד תורתו של משיח, בבית דין של מעלה, בישיבה של מעלה, יש שם כל מיני ישיבות. אחת הישיבות זה ישיבה של משיח. וכתוב בזוהר, בראשית דף ד', שראש הישיבה שם אומר שמי שלא יודע להפוך חושך לאור ומר למתוק, שלא ייכנס לכאן. כלומר, זה יהיה קשה לו. הוא לא יוכל להתמודד. כלומר, התורה הנדרשת כדי להתמודד עם ימות המשיח היא תורה שרואה את האור בחושך, את המתוק במר. כן, זה מה שנקרא, זה מה שנקרא תורה שהוא למד אורות. מי שלא לומד את האורות, אז קשה לו. כי אז הוא רואה שהחושך זה חושך, ושהחושך זה חושך. זה מה שהוא רואה. היה יהודי אחד, קראו לו יוסף חיים ברנר. אחד מראשוני הסופרים החשובים בתחיית התחייה הלאומית. הוא היה דתל"ש. היה חבדניק בהתחלה, נהיה דתל"ש. והוא היה אדם סוער. סוער מאוד. גם השם שלו, ברנר. ברנר, מה זה מבער? מה? מבער, כן. זה כל כולו. שונא תורה וזה. אבל מה, אחד העם היה סוחב אותו בסעודה שלישית, לסעודה שלישית אצל הרב קוק ביפו. בסעודה שלישית היו באים כל הסופרים, כל הבוהמה של תל אביב יפו, היו באים לרב קוק בסעודה שלישית. והרב קוק היה יושב, מדבר, יש אורות כאלה, אורות, 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 שופך אורות כל הזמן, אורות, אורות, אורות. וברנר היה מתהלך בתוך החדר בעצבני ואומר, אורות, אני רואה פה רק חושך. כן, כן, מה אתה אומר? כן. אבל בסוף הוא התקרב. הרב קוק כתב בשבילו את המאמר נשמות לעולם התוהו. כן, בבקשה. כן, אחר כך הוא נרצח על קידוש השם. כן, מה אתה אומר? יש מאמר של צייטלין עליו, על רציחתו. כן, מה אתה אומר?
גם
מה
הפוכה? אמרנו כשמתקרב הזמן של המשך המאה שימעטו הרבנים לספרים, היום בדיוק הפוך, תקופת הגאונים והמון ספרים.
נכון, אתה צודק. אז זה, הגמרא תסביר את זה בהמשך. מה שאתה אומר, זה תופעה שהגמרא מדברת עליה. אז זה מתחיל ככה, נכון? עכשיו, כי אחר כך תורה חוזרת ללומדיה. עכשיו הוא נראה את הנקודה. אז אני חוזר פה לדברי רבי יוחנן. דור שבן דוד ובו, תלמידי חכמים מתמעטים. והשאר, כלומר, איפה שיש כן תלמידי חכמים, עיניהם קלות ביגון והנחה. מה זה עיניים שהם קלות? עיניים זה כינוי לחוכמה, נכון? עיני העדה, חכמים. אז גם החוכמה מתמעטת. וצרות רבות וגזרות קשות מתחדשות. היום אנחנו כבר לא צריכים רמזים כדי להבין למה הגמרא מתכוונת. כן, אנחנו ראינו איזה צרות רבות התחדשו על עם ישראל, 6 מיליון אנשים. כן. עד שהראשונה פקודה, שנייה אומרת לבוא. מסביר המהר"ל מפראג, שימות המשיח זה התחדשות העולם. אז זה ביטול העולם הקודם. משהו מן העולם הקודם צריך להתבטל, ולהכין את העולם החדש. תנו רבנן. יש ביטוי ביוצרות של האשכנזים. אורות מאופל אמר ויהי. כלומר, סדר הבריאה הוא כזה. כן, למה סדר הבריאה הוא כזה? אני אגיד לך למה. כי אם העלייה תהיה לינארית, לעולם לא תיווצר בועה אוטונומית של הנברא. אז יש חושך, אפלה, בין הנברא לבורא. זה חושך על פני תהום. כן. אם אתה, אצל חכמי הקבלה אומרים שזה בין י' כ' לו' כ', שם נמצא החושך. כן, מה אתה אומר?
זה דומה.
סליחה, יש עוד משהו. יש במסכת פסחים, כתוב כך, ארץ מצרים 400 פרסה על 400 פרסה. ומצרים 1 מ-60 בקוש. קוש 1 מ-60 בעולם. העולם 1 מ-60 בגן. גן 1 מ-60 בעדן. ועדן 1 מ-60 בגהינם. נמצא כל העולם כולו ככיסוי קדרה לגהינם. זאת אומרת, ומה זה הגהינם הזה? גהינם זה מצוין, בזכות הגהינם יש לנו העדן והגן והעולם ומצרים וכוש וכל. כן. הגהינם זה ההיעדר. ההיעדר שמאפשר את היש. אני יודע שזה לא קל, כלומר כשעוברים את זה, זה מאוד יפה לדבר על זה באופן פילוסופי, כשעוברים את זה באופן חווייתי זה מאוד קשה. כן. אבל, אומר רבי נחמן ברסלב, בני ישראל נקראים עיוורים. למה? כי הם עוברים גם על החלל הפנוי. זאת אומרת, הם יודעים למצוא את מציאות השם גם במקום שבו השם נעדר. כן. מה אתה אומר? רצה להגיד משהו. פעם שאלו את אחד החכמים, איפה היה אלוהים בשואה? התשובה הייתה שהוא היה באושוויץ. על כל מקום של 60 ריבו מישראל, שכינה שורה. מה אתה אומר?
כן. האם זה דומה לתורת ההתפתחות של דרווין? זה זה ייחוד בצורה של
קביצה
כזאת.
זה לא תורת דרווין מה שאתה אומר, זה דווקא נאו-דרוויניזם.
נאו-דרוויניזם.
כן, זה דומה. כלומר, בדרוויניזם מדברים על עלייה הדרגתית. ובנאו-דרוויניזם מדברים על דילוגים. אז יש פה, כן, דבר כזה של דילוג. גם הרב קוק, אגב, באגרותיו, צפה התפתחות של תורת ההתפתחות, כשהוא אומר על זה שבינתיים ההתפתחות מדברת על עלייה הדרגתית. אבל לא מן הנמנע שידברו גם על דילוגים.
כן. אולי מבחינת הטכנולוגיה מתפתח למצב שמגיע את המשיח. יכול להיות שזה גם...
המחשב הומצא עם הקמת מדינת ישראל. עם הקמת מדינת ישראל הומצא המחשב. זה לא במקרה. נפתחו מעיינות החוכמה.
גם
עם הקמת הודו, ברור. כתוב מפורש בחז"ל, כן? הרבה עקרות נפקדו עמה. כל הימים נבקעו עם ים סוף. ברור, כלומר, התופעה של גאולת ישראל היא תופעה אוניברסלית. אז גם הודו, נכון. איפה היינו? כן. פקודה, הכוונה שיצאנו ממנה. כן. אז עד ש... עוד לפני שיצאנו ממנה, עד שנפקדנו ממנה, כבר אחרת באה. לא הספקנו לגמור עם האחת, כבר השנייה מגיעה. כן.
שהגענים הפוכים. בגלל שעוד הוא זכה לעצמאות, לבריטניה לא היה מה לחפש פה בארצנו.
ברור.
לא.
כיוון שהקדוש ברוך הוא רצה לפקוד את ישראל, לכן פקד את הודו כדי שלבריטים לא יהיה להם מה לחפש פה. זה מה שנקרא, שכשבא אנדרלמוסיה לעולם, זה בשביל ישראל. פורענות גדולה באה לעולם, בשביל ישראל. מה, אתה לא מאמין? מה אתה אומר? כן. כן, מה אתה אומר?
זה לא הצלמה להישייך כל מאורע היסטורי לכבוד ישראל?
לא, רק מאורעות גדולים. מאורע קטן, זה לא. יש מאורעות קטנים. למשל, אני יודע, רוסיה פלשה לצ'כוסלובקיה. סתם רשעות. לא קשור לעניין. בסדר? תנו רבנן. מלחמת ששת הימים זה מאורע גדול. יש כל מיני, אפשר לקשור, אבל אני אומר, לא חייבים. אבל מאורעות גדולים זה בשביל ישראל. כן. אתה יודע מה זה בדיעבד? ומה זה לכתחילה? אני לא יודע מה זה. טוב, תנו רבנן. עכשיו יש כאן, אחרי דברי רבי יוחנן, אנחנו מגיעים לברייתא. יש ברייתא שעוסקת בימות המשיח, והיא מסבירה ביותר בפירוט. שבוע שבן דוד בא בו. מה זה שבוע? שבע שנים. עכשיו, מה שכתוב כאן שבע שנים, זה לאו דווקא שבע שנים. זה כוונה שבע תהליכים, שבע תהליכים, שבע תקופות. שנה ראשונה מתקיים מקרא זה. והמטרתי על עיר אחת, ועל עיר אחת לא אמטיר. שנייה, חיצי רעב משתלחים. שלישית, רעב גדול. זאת אומרת, אנחנו גם רואים שלקראת מלחמת העולם השנייה, היה משבר כלכלי. היו מקומות שהמשבר היה, מקומות שהמשבר לא, אחר כך המשבר הלך ועצים, אחר כך, וואו, מלחמה. אז מה כתוב כאן? שלישית, רב גדול ומתים אנשים ונשים וטף, חסידים ואנשי מעשה, ותורה משתקחת מלומדיה. כלומר, שלוש השנים הראשונות, זה הולך ונהיה גרוע. הרביעית, זה המצב האמצעי. שיקום. סובה ואינו סובה. תוכנית מרשל. כן? איכשהו מתחילים לשקם את ההריסות של העולם השבור. בחמישית, סובה גדול. ואוכלים ושותים ושמחים. כן, יש כבר מלחמת ששת הימים, ויש התפתחות, הייטק בלתי נורמלי. כל המדינה הולכת והופכת להיות מעצמה כלכלית אדירה. עולמית, ותורה חוזרת ללומדיה. 40,000 משתמטים. כמה תורה, אף פעם לא היה כל כך הרבה תורה. תורה חוזרת ללומדיה. עכשיו, זה לא ש... כלומר, אנחנו רואים שבדור שלנו, מעולם לא היו כל כך הרבה לומדי תורה, ולא היה דור שבו לומדי התורה כל כך לא מבינים את מה שהם לומדים. אבל, בכל זאת, תורה חוזרת ללומדיה. בשישית, קולות. בשביעית, מלחמות. מה זה קולות? קולות, אומר רש"י, שיש, יצאו קולות שבן דוד בא. אומרים, משיח בא. כן, יש כל מיני אנשים אומרים, איקונו, איקונו. קולות. כן?
אתה אומר שהעובדים לא מסתכלים, אבל הסיוע של התקופות הוא מאוד... הוא מאוד
כאילו
תלוי במי שאיך שאדם
מסתכל
על המאורעות.
אתה
אומר שבוע,
הם יכולים
להגיד שבוע,
אתה אומר, שיגידו. לישנה אחרינה, אומר רש"י, קולות מתקיעת שופר שנאמר ייתקע בשופר גדול. פתאום נתחיל לשמוע קולות. כן, כלומר, זה בעצם, נגיד בצורה יותר פשוטה, תביעה להתחדשות רוחנית. כמיהה לנבואה. דברים כאלה, תופעות כאלה יש בימינו. הן בדרך כלל פתולוגיות וצריכות אשפוז. אבל הן קיימות. מה?
דו-קוטבים.
לא הבנתי.
דו-קוטבים.
כן, יש מלא כאלה, לצערנו הרב. אבל ביפולר. יש עם כל מיני בעיות. מצד שני, יש כמיהה רוחנית. על גבי הקליפות האלה, יש בהחלט כמיהה רוחנית.
שרי אריסון,
נו. גמרא פה מתעלמת ממאורע גדול כמו הקמת מדינת ישראל ומתייחסת אליו סתם כחלק מסובה ואושר.
ונאכל מפריה ונשבע מטובה. טוב הארץ תאכלו. בשביל מה עולים לארץ?
אבל נעשה פה גאולה. לא
נכון, נכון, זה הכוון. זה מה שכתוב. בשביעית, אתה לא חייב להסביר את זה ככה. בשביעית, מלחמות, במוצאי שביעית, בן דוד בא. כלומר, יש, מה זה מלחמות? איזה מלחמות יש? איפה מצאנו שיש מלחמות? בימות המשיח. גוג ומגוג. זאת אומרת, איזה מין התנגדות כוללת של כדור הארץ, של רוב המדינות בעולם, נגד עם ישראל. נכון? ואז בסוף התגדילתי והתקדישתי ונודעתי לעיני עמים רבים. וידעו כי אני השם. כלומר, יש פעולה אוניברסלית. יציאת היהדות מקונחייתה והקרנתה על כל האנושות. אמר רב יוסף, מה? מה אתה רוצה? כן, זה מה שהסברנו. שזה יורד ועולה. אז שלוש שנים ראשונות זה יורד. שלוש שנים האחרונות זה עולה. ובאמצעית, כזה שלפצלח. כן? סובה ואינו סובה. כן? כך מסביר המהר"ל בנצח ישראל. את האגדה הזאת.
למה זה קדם זה וזה קדם
זה? זה מה שאני מסביר לך. אתה רואה שזה הולך ונהיה גרוע.
למה ספציפית קולות?
כי קולות זה כל דבר משמיע קול לפני בואו. ונשמע קולו בבואו אל הקודש. זה לא בדיוק נבואה, זה כמיהה אל הנבואה. המלחמות זה כבר שנעשה הבירור. כלומר, כשדבר גדול עומד להופיע, יש שינוי סדרי העולם. אנשים לא יודעים בדיוק למה הם רוצים לשנות את סדרי העולם. אבל ריבונו של עולם יודע, כי הוא רוצה להיוודע. ככה גם היה ביציאת מצרים, נכון? כן. מאיפה הם קיבלו את זה? זה מה שהסברנו. יש היגיון פנימי לכל הדברים האלה. מאחר והעולם הקודם הולך ונעלם, הוא מתחיל העולם החדש. אז יש התמעטות של העולם הקודם, ביטול הצורה הקודמת, והתחדשות הצורה החדשה. זה סוג של היגיון. זה היגיון של בני הנביאים, אבל זה היגיון. זה לא סתם איזו ידיעה חסרת תוכן. לכן המהר"ל בנצח ישראל מסביר את האגדות האלה ומה ההיגיון שלהם. אז זה מה שראינו עכשיו, כן? ההיגיון הוא שעל מנת לעבור מעולם לעולם, יש הכרבה של המצב הקודם ובנייה של המצב החדש. למה שהוא יגיע? הרי הוא לא מתבונן בהיסטוריה בתור זירת ההתגלות. כן? הרי מה התנ"ך מלמד שהפילוסופיה לא מלמדת? התנ"ך מלמד שאלוהים הופיע דרך ההיסטוריה. מה? מי? לא הבנתי. הנוצרים, איפה הם למדו את זה? מאיתנו. זהו. אז הנוצרים כן, אבל הוא שאל... השאלה של איתי הייתה, למה הפילוסוף לא מגיע לזה? הנוצרים כן מגיעים לזה. בוודאי. כלומר, אצל הנוצרים, זה בדיוק מה שהם לא רוצים שיקרה. לא, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, זה לעומת זה עשה אלוהים. כמו שהאפיפיור אמר להרצל, זכותו יגנה לנו, אמן, אמר לו, מה שאתה מבקש לעשות, הוא סותר את כל מה שאני מאמין בו. כן, נכון. זה הכי גרוע שיכול להיות. אבל זה מה ש... אבל האפיפיור אמר לו דבר פשוט. אם זה קורה, הנצרות מתה. ברור? זאת אומרת שזה נמצא בדיוק באותה ספירה של דיון. כן. בוודאי. כן. לא. כן, כן, נכון. אבל הם מדברים על זה, כן. הקוראן מלא מזה, מגוג ומגוג. כן, מדברים גם על יום הדין הגדול, כן, דברים כאלה. יש הרבה מוטיבים שהם לקחו. בכלל, בקוראן עברו הרבה מאוד מהמוטיבים של המדרשים המאוחרים שלנו. כלומר, כשאתה קורא קוראן, זה תערובת של תת מדרשים מהתקופה הסבוראית, עם עוד כמה אגדות עם, וקצת נצרות, וקצת שטויות, קצת רעיונות, וכל, כן. זה פחות או יותר. אבל, למשל, אתה רואה, חלק גדול מהדברים שכתובים שם, האגדות, זה מופיע בסיפורי רבי יהושע בן לוי אצלנו. זה פשוט, הם לקחו משם. מה?
כל מה שהם עושים,
החדיס זה עוד סיפורים. לא, גם מהחדיס הגיעו דברים כאלה, כן. מה?
מלך יום הדין נקרא כזה ברוך הוא בפייה.
כן, כן, נכון, נכון, נכון. יום הדין אצלם מאוד מאוד מפחיד אותם.
אבל השאלה שלי לגבי נוצרי איתה, כלומר, למה נוצרים תוך...
יש להם אפילו מסורת שאנחנו נחזור לכאן. כן, מה אתה אומר?
למה נוצרי לך נגן תוך הגיעים הסדר הספציפי, זה?
יש להם, סליחה, יש להם גם כן כל מיני אפוקליפסות וכל מיני רעיונות על מה שקורה באחרית הימים, ואנטי קריסטוס וכל הדברים האלה, כן. אגב, רבי יצחק אברבנאל שואל שאלה מעניינת. יש מסורת על האנטי קריסטוס. ומה זה אנטי קריסטוס? אצל הנוצרים. הם אומרים שכשאותו האיש יבוא, יקום מתוך היהודים אדם שיהיה נגדו וילחם בהם. ומתארים אותו בתור דמות נוראה, היהודי הזה. השטן הזה. אנטי קריסטוס. מה?
בן של שטן.
הוא בקיסור המתנגד לישו. אומר רבי יצחק אברבנאל, הם המציאו את זה כי הם יודעים שהמשיח יבוא. איך הוא אומר? טוב. לא. כולם מאמינים באנטי קריסטוס? מה אתה אומר? ודאי, הנצרות סבורה שישו יחזור ואז כולם יסכימו. כן, כן, כן. ואז
יהיה...
טוב, תעזבו, אנחנו עכשיו לומדים יהדות. מה אתם אומרים? זה רעיון, לא? כדאי ללמוד יהדות. וזה גם נושא חשוב.
קצת מביך הדמיון בין הנצרות האסלאם והיהדות בהיבט הזה.
זה בדיוק העניין, זה בכלל לא מביך, זה מובן שיש דמיון. זאת אומרת, מאחר והנצרות והאסלאם והיהדות לוקחים את ההיסטוריה ברצינות, לכן המוטיבים של התערבות העניין האלוהי בהיסטוריה חוזרים.
אני לא
רק
מדבר על השאיפה לשלוט. להשליט את הדת שלך בכל העולם.
לא, יש הבדל עצום. יש הבדל עצום שהנצרות והאסלאם, כל אחת חושבת שהיא תשליט את דתה בעולם כולו. ואילו היהדות איננה מעוניינת להשליט את דתה בעולם כולו.
אבל היא כן,
אבל יש הבדל. זאת אומרת שהיא עושה את זה לא מתוך כוונה שכולם יהיו יהודים. נכון?
כולם יכירו ביהדות
כדת. כולם יכירו במרכזיותו של עם ישראל בתור המדריך הרוחני של העולם, וזה דבר מצוין. זה יציל את הנצרות וזה יציל את האסלאם. כן? לא. עבור הנוצרים החריטה של היהדות להיעלם. כלומר צריך שהיהודים יהפכו לנוצרים. אנחנו לא מעוניינים, אנחנו יכולים את הנצרות לתקן, רק צריך לעשות כמה שיפוצים כואבים והשתלות, אבל זה אפשרי. בסדר? יש כמה נוצרים שהתחילו להבין את זה. טוב, הלאה. חוץ מזה יש הבדל, שאנחנו צודקים והם לא. כן, או כמו שאמר לי פעם, זה יהודי חשוב, אמר לי, זה לא שאנחנו גזעניים, אנחנו באמת יותר טובים. אמר רב יוסף. רב יוסף הוא בין האמוראים, הבבליים, המומחה לענייני גאולה. אנחנו נראה את זה בהמשך גם כן. הקמה שביעית דאבכן ולעתה. הרי כל התהליך הזה שמתואר כאן בברייתא, אנחנו רואים שהוא התרחש מספר פעמים, ולא במשיח. היה מקרים של סובה ולא סובה ורעב גדול וזה, כל הדברים האלה.
צרות.
כן, מה?
הרבה צרות.
הרבה צרות, כל הדברים האלה, אומר רב יוסף, זה לא חידוש גדול, זה תמיד יש. אפשר לומר שתמיד יש, אם כן הזדמנויות, שעוד כושר לביאת המשיח. זה יכול להיות. כלומר, לא נאמר שאם זה קורה אז הוא בא. אבל בכל זאת יש שאלה, למה הוא לא בא? אמר רבי, בשישית קולות בשביעית מלחמות מהווה, לא היה. הקולות האלה, שמעת את הקולות? ועוד, כסדרן מהווה, הרי הסדר מורה על ההתפתחות, וזה לא היה. אשר חרפו אויביך השם, אשר חרפו עיקבות משיחיך. כן, בבקשה.
טענה של רב יוסף קיימת גם על ימין.
נכון.
למה אנחנו משוכחים?
יש הבדל. לא, לא, יש כמה דברים. א', צריך לשים לב שבינתיים עברו כמעט 2,000 שנה. 2,000 שנה זו תקופה משמעותית בהיסטוריה. כלומר, אם תאמר שכל מה שקורה עכשיו זה חסר משמעות ביחס לנושא המשיחי, אז זה אומר שההיסטוריה מחוסרת כיוון לחלוטין. ולכן זה אומר שהקדוש ברוך הוא סתם בזבז דיו כשהוא כתב לנו את התנ"ך. זה נקודה ראשונה. אז זאת אומרת שזה כן שייך. כלומר, מוכחים, אי אפשר, אפילו החזון איש, שלא היה כל כך ציוני, נכון? עד כמה שאני זוכר, הוא לא היה ציוני. פעם מישהו אמר בפניו של החזון איש, עכשיו שזכינו לעקבתא דמשיחא, ואז, לא סליחה, זכינו להתחלתא דגאולה. ואז החזון איש נזף בו. אמר לו אותו אדם הננזף, אבל כבוד הרב, וכי ימים אלה ימים פשוטים הם? אמר, לא, אלא זה ייסורי סוף הגלות. כלומר, החזון איש רצה לעשות הבחנה בין סוף הגלות להתחלתא דגאולה. שיעשה, מה אכפת לי? זה לדעתי סמנטיקה. אבל זה אומר שבכל זאת, אפילו עבור העמדה החרדית, יש משמעות מטה-היסטורית למאורעות. נכון? מוכרחים להגיד. כן, אתה יכול להגיד. לא, אז השאלה היא האם אנחנו צריכים להיות שותפים לדברים האלה או לא צריכים להיות שותפים, זה חילונים שעושים את זה, הם עושים את זה כדי לעקור את הדת וכל מיני דברים כאלה. טוב, אז מה עם התקציבים לישיבות וכו', גזירת הגיוס וכו'. זה אולי הטיעונים, אבל זה לא שטוענים שאין משמעות. כן, יש, כן, עכשיו, נוסף על כך, שזה לפי הירושלמי, זה דאורייתא שמדינת ישראל היא גאולה אחרונה. ואני אסביר למה אני מתכוון. הרי כאשר אתה, נגיד כשמשה בא ואומר, שלום, נשלחתי כדי להוציא אתכם ממצרים. מה אומרים לו בני ישראל? תוכיח, תוכיח. מה עושה משה? מביא אותות. אתה מביא אותות? מוכנים להמשיך לשמוע. האם השאלה הזאת הייתה לגיטימית מצד בני ישראל? בוודאי שהייתה לגיטימית. בא מישהו אומר לך, אני הגואל. תביא הוכחות, זה המינימום שהוא המינימום. אחרי שהם עברו את ים סוף, ומצרים מת על שפת הים, ועכשיו כולם בנחורין, באים למשה ואומרים לו, מי אומר שזה אתה? מה זה? זה דתן ואבירם. נכון? עכשיו, אותו דבר בימינו. כל זמן שהמדינה לא קמה, אתה יכול להגיד, אולי זה כן גאולה, אולי זה לא. אבל אחרי המדינה קמה, הייתה גאולה. ירושלמי מפורש שביה שלישית אין אחרי הגלות. וזה לומדים מפסוק בתורה, וירבך מאבותיך. זאת אומרת שזה דאורייתא שמדינת ישראל לא תחרב. שיחלקו, הם טועים. שלום לכבוד הרב. אם כן, באיזה יום אנחנו נמצאים? אנחנו ביום השביעי. האם מבחינת התורה יש הבדל, עדיפות, בין האסלאם הסוני לשיעי? לא. שלום ובוקר טוב לרב ולתלמידים. הרב מתאר באופן ברור את מהלך הגאולה שלכאורה מתרחש עכשיו. מי ערב לכך שזו לא עוד הפלה במסגרת ההפלות המשיחיות? תשובה, כי זה הצליח. זה בדיוק העניין. כבר יצאנו מעבדות לחירות. ממלכתו של בר כוכבא החזיקה 3 שנים, אולי 4. זה לא רציני. וכל הזמן היה צריך, היה עם הלשון בחוץ, לתפוס את השטח ההוא, לקחו מפה, לקחו משם. עכשיו, ברוך השם, יש מדינת ישראל ששולטת לפחות מנתניה ועד באר טוביה. כן, מה אתה אומר?
יש שאלה בעניין הגאולה.
כן.
יש לנו משהו בעניין הטבע של האדם לפחות, שהוא מנסה לפחות להשיג משהו, ברגע שאתה מסכים את הדבר הזה, אתה כבר, הוא מתרגל אליו, ואתה כבר לא מעריך אותו יותר מדי.
אני רוצה לחזור על שאלתך. אתה אומר, יש בטבע האדם שכאשר אדם משתוקק למשהו, אז הוא מאוד מעריך אותו, כאשר הוא מקבל אותו, הוא מפסיק להעריך אותו. נכון? האם זה לוקח גם לגבי הגאולה? משתוקקים לגאולה, מגיע גאולה, לא אכפת לאף אחד, נכון? כן. זאת, עד כאן שאלתו. נא לכבד את העובדה שאדם שואל שאלה. תשובה, כן, אתה צודק. זה אכן כך. ויבואו ימים אשר תאמר, אין לי בהם חפץ, אלו ימות המשיח. כך אומרת הגמרא. זאת אומרת שאם אתה לוקח את ימות המשיח בתור אחרית הכל, אז זו תקופה נוראה. אם אתה לוקח את ימות המשיח בתור התחלת הכל, זו תקופה נפלאה. כלומר, ימות המשיח זה לא סוף ההיסטוריה, זה התחלת ההיסטוריה. עד אז אנחנו בפרה-היסטוריה. כל זמן שיש בעולם רעב, מלחמות, שנאה, גלות לישראל, חילול השם, זה עולם נורמלי זה? זה זבל של עולם. אבל אחרי שהכל מסתדר, סוף סוף ההיסטוריה יכולה להתחיל. השאיפות, אומר הרמב״ם, יהיה לדעת את השם. כל העולם כולו יהיה עסוק בדבר אחד, לדעת את השם בלבד. לא, מי אמר שתהיה תחרות? למה לעשות תחרויות? כן. כי לא ילמדו איש את ראו למור, דעו את השם, כי כולם ידעו אותי. מה אתה אומר? אדוני היקר, גאולה פירושו שארץ ישראל בידינו. זה לא שגאולה תבוא כשארץ ישראל תהיה בידינו. אתה אומר ככה, ארץ ישראל בידינו ואז באה גאולה. נכון? זה מה שאמרת. סליחה, זה בדיוק מה שאמרת. שאלת האם כשכל ארץ ישראל תהיה בידינו תבוא גאולה או אפשר רק עם חלק, נכון? זאת אומרת שאתה מניח שיש פה שני דברים. ארץ ישראל בידינו זה דבר אחד, גאולה זה דבר שני, נכון? אם אתה אומר, האם ב' יבוא רק כשיהיה לנו א', סימן שא' זה לא ב', נכון? רגע, רגע, לא, 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 אני רוצה להסביר לך את שאלתך. אתה, רגע, אני, בונה, לא, בנקר ברצינות, אני רוצה לנתח את מה שאמרת. אתה אומר ככה, אם אדם יאמר, האם אני אקבל ריבה רק אחרי שאני אביא את הפרוסה, או אפשר לקבל ריבה לפני שאני מביא את הפרוסה, נכון? שאלה טובה. עכשיו, יוצא לפי זה שהפרוסה והריבה הם שני דברים. כן? אוקיי. אז אתה אמרת, האם כשארץ ישראל תהיה בידינו, אז תבוא גאולה, או לא, נכון? זאת אומרת שארץ ישראל בידינו עבורך זה דבר אחד, כמו הפרוסה, והגאולה זה כמו הדבר השני, ריבה, נכון? ראה, מה זה יכול? האם זה מה שמונח בדבריך?
אני שם עוד פעם, אני לא יודע.
אז אני פשוט מנתח את מה שאתה אומר. אני רוצה שתשים לב למה שאתה אומר. שעבורך המושג גאולה איננו זהה לארץ ישראל בידינו. רגע, אתה, כשאתה שואל שאלה, משתמש במילים, ברור שהוא יודע מה המשמעות שהוא מכניס למילים. נכון? אתה לא יכול להשתמש במילים ואחר כך תבקש ממני להסביר לך מה אמרת. אמרת ארץ ישראל בידינו, סימן, אני לא יודע מה אתה מתכוון, אבל אתה יודע למה אתה מתכוון כשאתה אומר את המילים האלה. נכון? או לא? בסדר. זאת אומרת, עכשיו אתה אומר, האם כשארץ ישראל בידינו, תבוא גאולה? או מתי? באיזה שלב? נכון? זה מה שאתה שואל.
כל ארץ ישראל הוא חלק
מה... נכון. זאת אומרת שיש משהו מאחורי השאלה. עכשיו תשים לב לשאלה שלך. אני אענה לשאלה שלך, אבל אני קודם כל, כדי שתבין מה אני עונה, אני רוצה שתבין מה שאתה שואל. כן? אתה אומר ככה, שארץ ישראל בידינו זה דבר אחד, וגאולה זה דבר שני. כן או לא? למה אתה לא אומר את זה?
כי אני שואל אם משיח בן דוד יכול לבוא שלא כל ארץ...
אז איפה שאלת שאלה אחרת? משיח בן דוד או גאולה? אז בוא נסביר לך. אז עכשיו תבין, תבין, זה חשוב שתבין. גאולה, פירושו, ארץ ישראל בידינו.
כולה?
קודם, לפני הבירור אם כולה או לא כולה. רגע, כולו או לא כולו, זה שאלה אחרת. אבל קודם כל, המשמעות של המילה גאולה, פירושו בעברית. יפה. לכן אי אפשר להגיד שכשארץ ישראל תהיה בנו אז תבוא גאולה. זה אותו הדבר.
זה הבנתי, זה בסדר. זה אני עכשיו, רגע.
עכשיו הבנת, יפה.
אין בעיה. השאלה היא, אם עכשיו, לדוגמה, מוקיעים מידינו את תל אביב, סתם לדוגמה, כן? סתם, דוגמה מהאוויר.
איזה חלק? רוקח.
לא משנה. כן. יריחו. לא יודע מה, אם מוקיעים מידינו זה, או בואו נשמעו.
אם יש הסדר.
אז זאת גאולה, לא שלמה. כן, הרי כתוב במפורש, והרמב״ם כשהוא מביא פסוקים שמדברים על ימות המשיח, הוא מביא שלושה פסוקים. הפסוק השלישי שהוא מביא, זה וכי ירחיב השם את גבוליך ונתן לך את כל הארץ אשר נשבע לאבותיך ויספת לך שלוש ערים על הערים, על שש הערים האלה. נכון? זאת אומרת, ואומר הרמב״ם, פסוק זה לא יתקיים מעולם ולא ציווה כתוב לתוהו ולכן זה יהיה. זאת אומרת, מה זה ימות המשיח לפי הרמב״ם? שאתה כובש עד הפרט. זה מה שהוא אומר. ויספת לך שלוש ערים. הוא כותב את זה.
זה תנאי שהמשיח יבוא או שלא?
זה לא קשור למשיח יבוא. אז עכשיו אני תבין משהו. משיח יבוא או לא משיח יבוא, זה מושג ילדותי. אני אסביר לך למה. אנשים חושבים, אנחנו יושבים פה, אוכלים גרעינים, לומדים תורה, אומרים תהילים, מאוד נחמד כזה, עוזרים אחד לשני. ופתאום בחדשות, ואלו החדשות מפי זה, משיח הגיע. כן, זה בערך התפיסה. שטויות, במיץ עגבניות. התפיסה הזאת מרחיקה את המשיח. כי מה זה המשיח? המשיח זה מלך שעם ישראל מעמיד בראשו כדי להצליח את כל התוכניות של כיבוש ארץ ישראל, בניין בית המקדש, קיבוץ נבחי ישראל, השלום העולמי וכו'. אז אם כן, זה פעולה שאנחנו עושים. אתה רוצה שהמשיח יבוא, אז תחפש מלך מבית דוד, תעמיד אותו. זה נקרא להביא את המשיח. לא שאתה תיזהר מלדבר לשון הרע. שזה חשוב, אסור לדבר לשון הרע. אבל זה לא מה שמביא את המשיח.
ברור אומר שהמשיח יבוא באקראי. כמו מציאה, כמו...
ברור. ומה זאת אומרת שהוא בא באקראי? זאת אומרת שהפעולות נעשות. אבל זה לא שיש איזה מין מחשף פתאום שיורד מהענן הוורוד בכל תרועות טריאופוניות על גבי הר הבית. זה לא קרה. היה שנייה. ואם עם ישראל יחליט לדחות בשתי ידיים את הגאולה, וכי הקדוש ברוך הוא מחויב להציל אותו מעצמו, כן. הרב ענה לשואל שההוכחה לכך שזה לא עוד מחזה שווא, שכך שזה הצליח. אמנם רגילים לצטט את רש"י, נמצא בידו של הרב, בסנהדרין צדיק ח', דיבור המועצת וככלות, שחוזקם ותוקפם של ישראל, המדינה עתיד להתמוטט, או אז יגאלו. אדוני יקר, זה קרה בשואה, הדבר הזה, שחוזקם ותוקפם של ישראל עתיד להתמוטט. נגמר. לא היה מצב בהיסטוריה שהיינו כל כך בקנטים כמו בשואה. זה היה. כן, בבקשה.
מה היחס משמעות להביא את המשיח, ולפגות שיבוא מהשמיים לכל, נגיד לכאורה, למחתרת היהודית, שבא בשם התורה, ואמר נפוצץ את הר הבית, או את מסגד אל-אקצא, ונביא את המשיח.
אף פעם לא אמרו שנביא את המשיח. אלה ש... זה עניין כבר של... יכולות לעשות טעויות בדרך, כן? איך אתה מקדם תהליכים? אתה יכול לעשות טעות. בסדר? אבל טעויה זה לא קשור בכלל לתפיסה המשיחית. השאלה היא איך אתה... כלומר, צריך לקדם עניינים. איך מקדמים? יש כל מיני אופנים.
אבל בעצם תחת קורת הגג של קידום המציאות,
נכון? לפעמים אתה עושה טעויות. אז שמה, נעשתה טעות די רצינית, כן, בבקשה.
איך אנחנו יודעים לא לעשות
טעויות,
על פי מה אנחנו
הולכים,
למי
אנחנו... אין לו לדיין, אלא מה שאין עברות. ככל שתלמד יותר, ותהיה חכם יותר, וצלול יותר, ובעל מידות מתוקנות יותר, הסיכוי שתעשה טעויות הוא קטן יותר. זה הכל. להגיד שאדם לא יעשה טעויות בכלל, מה? וכי הקדוש ברוך הוא עשה אותנו אלוהים, הוא עשה אותנו בני אדם. זה גם נכון, מה אפשר לעשות? זה ככה הקדוש ברוך הוא נתן את תורתו לבני אדם, הוא לא נתן אותה למלאכים, הוא נתן אותה לבני אדם. בני אדם עושים טעויות, מפשלים וכו'. בניגוד למה שכתוב באחד הספרים, שרבנים לא טועים. אין דבר כזה רבנים טועים. ואז יש בעיה, מה היה בשואה? אי אפשר להגיד את זה. רבנים לא טועים. אני מכיר יהודי שכשהוא קרא את זה, אז הוא החליט לעזוב את רבותיו ולהגיע למכון מאיר. ישו קרא באחד הספרים המפורסמים בבני ברק שרבנים לא טועים. זה בניגוד ליהדות הדבר הזה. כתוב על משה שהוא טעה, אז הרבנים לא איתו. על הרב קוק אני מבין, אבל... הרב קוק לא טועה, אה? דס תוירה, כן. דת תורה, דת תורה זה מושג שאומצה בשנות ה-40 פה בארץ, כן? אני גם יודע על ידי מי, ומאז זה הפך להיות אופנה. אין לזה שום בסיס בהלכה. אחרי שאמרתי ככה אני לא יכול לקחת.
הרב קוק לא טועה, זה בעיה להגיד על אותה.
לא, זה לא זה, זה מה אתה?
רגע, שנייה, שנייה,
לא, זה ממש לא שעננות, זה דווקא מפחיד מאוד לומר לך את האמת. טוב, עד כאן להיום, שלום.